רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול במדינה. השעה 4:15, ואנו שוב באולפן 3, היום יום שני, זין ניסן תשפ"ד, 15 לאפריל 2024, ושוב בתוכנית מסורת יהודית וזהויות ישראליות, מול המיקרופון בן שפט, תחקיר עורך ומגיש, ועימי בשידור שוקי הטכנאי. הערב אנחנו שמחים להציג בפני מאזינינו את מוזיאון העם היהודי הממוקם במתחם האוניברסיטה בתל אביב. מוזיאון העם היהודי שואף להציג ולייצג את סיפורו המתמשך בין 4,000 שנים של העם היהודי. הוא שואף לטפח תחושות שייכות בקרב מבקרים יהודים ולחזק את הזהות היהודית. לחגוג את מגוון הפלורליזם הקיים בעם היהודי, לשמש מרכז לשיח יהודי למעורבות וללימוד עבור נשים ואנשים, משפחות, קהילות וארגונים מישראל ומהעולם, ומאפשר למבקרים לא יהודים להתוודע לסיפורו של העם היהודי. מאז השביעי באוקטובר ביקרתי אישית במוזיאון אנו העם היהודי כ3 ביקורים, ומכל ביקור התחזקה אמונתי שלא ניתן לנתק את הקשר בין הזהות היהודית המסורתית לבין שאר הזהויות הישראליות החיות במדינה. ולכן הערב נחזק את הקשר עם הזהויות בשיחה עם נעמה, שהיא מנהלת ללימודי העם היהודי במוזיאון העם היהודי. הוא מתמחה בשנים האחרונות ביחסים בין ישראל לתפוצות. ולפני שנצא לדרך, נשמע את השיר שנעמה עצמה בחרה בשם עמוק בתעל, ששרה מרינה מקסימיליאן בלומין. נעמה, את איתנו?
כן, אני איתכם.
שלום לך, נעמה. רדיו סול מאוד מאוד מרואה את זה כדבר מכובד להכיר ולהציג את מוזיאון אנו עם היהודי לפני מאזינינו, ונצא לדרך. ולפני שנצא לדרך בשאלות ובהכוונות, תספרי בבקשה למאזינים מעט על תפקידך כמנהלת לימודי העם היהודי במוזיאון אנו העם היהודי, ואיך זה משתלב עם התמחותך ביחסים בין ישראל לתפוצות.
בסדר גמור. אז בן, תודה רבה על ההזמנה ועל ההזדמנות גם לספר וגם לחשוף לעוד קהלים את העבודה שאנחנו עושים באנו, מוזיאון העם היהודי. ובאמת אני אספר קודם כל על עצמי. קוראים לי נעמה, אני גרה ביפו, ואני הגעתי לאנו בגלל שאני מאוד מחוברת לסיפור של העם היהודי. בעצם נחשפתי לנושא הזה במקום העבודה הקודם שלי, ששמו מכון רעות באלף. מכון רעות התעסק בבעיות אסטרטגיות מוזנחות של מדינת ישראל והעם היהודי. היום זה נשמע רלוונטי יותר מאי פעם. ואחד הנושאים האלה היה קשר בין ישראל לעם היהודי, או אפילו יותר נכון, העובדה שישראל היא הבית הלאומי של כל העם היהודי. ואיך התפקיד הזה הוא תפקיד יסוד במימוש של הציונות, ודווקא בגלל סיבה מאוד אגומה שקוראים לה בגדול שלילת הגולה, התפקיד הולך ונשחק. ולמעשה התחלנו להתעסק באיך סוגרים את הפער, קודם כל מתוך ישראל. וכשחיפשתי את המקום הרלוונטי לקדם בו את החיבור בין הישראלים לעם היהודי, וגם הפוך, בין העם היהודי בתפוצות לבין ישראל, אנו היא פלטפורמה מרכזית וגדולה מאוד לקדם את השליחות הזאת, וכך אני הגעתי לכאן.
אני מקדם מאוד בברכה את שאמרת, שמדינת ישראל היא בעצם המדינה של כל העם היהודי, גם של האלה שלא גרים בינתיים במדינת ישראל. זה לא דבר שברור לכולם, ויפה מאוד שהעלית את זה לאתר.
למעשה אי אפשר לממש את הציונות אם לא מקבלים שישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי. והעם היהודי זה עם אמיתי. אמנם העם הזה סופג עכשיו מכה שעה מאוד קשה, אבל זה עם מגוון, עשיר, משגשג, עם תרומה ייחודית לאנושות, עם ערכים שמייחדים אותו, והמדינה הזאת היא הבית שלו. מי שלא מבין את זה, לעולם לא יממש את הציונות. זו הייתה המוטיבציה האישית שלי אגב, בכלל להיכנס לתחום, ועבור ישראלים רבים, זה הדרך הכי פשוטה להבין שאנחנו חלק מהעם היהודי.
מצאת לך אוהדים גדולים. הוא ניצא לדרך.
אז כאן קצת על חטיבת החינוך. חטיבת החינוך של אנו, ששמה הוא גם בית הספר הבינלאומי ללימודי העם היהודי, בעצם משרתת...
הוא בית ספר בינלאומי?
כן, בגלל שיש לנו גם מוטבים חינוכיים מחוץ לישראל. יש לנו תוכניות חינוכיות בינלאומיות, כאשר תוכנית הדגל שלנו, סיפור משפחתי, מציינת בשנה הבאה 30 שנה להיווסדה. השתתפו בה למעלה מעשרות אלפי תלמידים יהודיים מהתפוצות. לכן בית הספר הוא בינלאומי, הוא לא משרת רק בישראל.
אתם משתפים פעולה עם יד ושם, הבית ספר הבינלאומי לשואה שמנהל יד ושם?
יש לנו כל מיני קשרים איתם, אנחנו דווקא עובדים עם קהלים מאוד דומים, כמובן שהמסרים והסגנון הוא קצת שונה בין יד ושם לאנו. באמת יש להם בית ספר מאוד מאוד מרשים, ואפשר רק להסתכל על העשייה ולהתקנה.
יפה.
אז כאן כמנהלת חטיבת החינוך, בעצם אני אחראית לראות שאנחנו מוציאים לפועל את התוכניות השאפתניות שלנו. בגדול אפשר לומר שהיד המקצועי של חטיבת החינוך באנו, זה לחזק את תחושת השייכות לעם היהודי בקרב בערך 150 אלף איש בשנה. אלו היעדים שלנו, והתפקיד שלי זה לראות שיש התאמה בין הכוחות והמשימות, שיש לנו משאבים להצלחה, שהתוכן שלנו מגיע לא רק לכמות גדולה, אלא גם באיכות גבוהה. זה מסוג המשימות שאני מתעסקת בהם כאן, כאשר תמיד אנחנו נמדוד את עצמנו אל מול טיפוח תחושת השייכות לעם היהודי, מה שבדורות הקודמים היה מובן מאליו, ועבר מאב לבן ומאם לבת בצורה מאוד טבעית בלי אותו מדי לחשוב, היום כבר הוא לא עובד ככה, וצריכים הרבה מאוד חדשנות את מה שדורות קודמים עשו בצורה טבעית.
אם אני הבנתי נכון, יש לכם כ-150 אלף מבקרים שנתיים?
לא, יש לנו יותר קרוב ל-300 אלף מבקרים שנתיים. לא כולם מה שנקרא מוטבים חינוכיים, חלקם מבקרים בגלריות בלי שכבת חינוך על בסיס הביקור, וכמובן שזה ביקור נפלא ומשמעותי וחשוב, הוא רק לא ביעדים בהכרח של חטיבת החינוך.
אז תספרי למאזינים איך המוזיאון מחבר ומקשר אותם להיסטוריה של העם היהודי, שלפי כמה לפי כמה היסטוריונים זה 2500 שנה, ויש אפילו טוענים 3500 שנה, אבל בוא נראה איך אנחנו מקשרים אותם, ובעיקר את הקהל הישראלי, שהוא לא כל כך רואה לבתים קרובות את הקשר בין הישראלי לעם היהודי.
מעולה. אז ככה, אנו מוזיאון יהודי מאוד מיוחד. רוב המוזיאונים היהודים בעולם הם או מוזיאונים של שואה, או מוזיאונים של סיפורה של קהילה יהודית מקומית. אם נגיד תגיע למוזיאון יהודי בסטוקהולם, זה הסיפור של הקהילה היהודית של סטוקהולם במוזיאון קטן. או מוזיאונים של סובלנות, מטבע הדברים, יהודים הם מיעוט נרדף, ולכן דווקא הם הרבה פעמים מקדמים את הסובלנות, לא רק כלפיהם, אלא בכלל כלפי מיעוטים, כי זה משפיע עליהם בצורה ישירה. אנו שונה מכל המוזיאונים האלה, והוא מספר בשלושת הגלריות, הקומות של הגלריה המרכזית, ועוד כמה גלריות משנה, את הסיפור של העם היהודי. לעם היהודי יש סיפור. הסיפור הזה מוכר לנו בקישקס שלנו, אבל גם אפשר לסרטט אותו באמצעות חוויה מוזיאלית. וזה מה שאנחנו עושים כאן בשלוש קומות. הקומה הראשונה זה קומת היסודות. ניסינו לזקק וממש לדייק מהם אבני היסוד של זהות יהודית שבלעדיהם אי אפשר, כמו למשל גלגל השנה היהודי, כמו למשל התנ"ך, והם נמצאים בקומה הראשונה. אגב, ב-5 לאוקטובר הגיע כאן לארץ אורח מאוד מיוחד, עולה חדש, ששמו קודקס ססון. קודקס ססון הוא התנ"ך העתיק והשלם ביותר בעולם.
ששולם עבורו לאחרונה כמה מיליונים? 50?
נכון, הוא כתב היד הכי יקר שנמכר אי פעם בעולם.
34 מיליון, אם אני זוכר נכון.
38.1 מיליון דולר מבית המחירות סות'אביז. קנה אותו עבורנו אלפרד מוזס, חבר יקר שלנו, ובאמת זה חגיגה ענקית שהוא נמצא כאן איתנו, פה בישראל, איפשהו כנראה באזור כאן, נכתב לפני בערך 1100 שנה, ועדיין כולנו יכולים לקרוא בו, זה פשוט לא יאומן, אבל לא הצלחנו לחגוג את הגעתו של העולה החדש, בגלל לצערנו 7 באוקטובר, שהוא עדיין אירוע מתגלגל, אבל בכל מקרה הוא פה איתנו, הוא הצטרף כנראה לחזק אותנו בשעה ההיסטורית הזאת, והוא נמצא כמובן בקומת היסודות.
אז תספרי לנו בשקט, כדי שהמאזינים לא ישמעו, איפה הוא היה בעת בעת המלחמה?
אז יש פרוטוקולים של הגנה על הדברים רבי הערך ביותר במוזיאונים בזמן מלחמה, וגם קודקס אסון הוא נכנס בקטגוריה הזאת, והוא יהיה עדיין במקום מוגן לזמן מה, אבל הוא כאן איתנו בלב של המוזיאון, ואנחנו שואבים ממנו הרבה כוחות.
הוא יעלה לקומה ראשונה או לקומה שלישית?
הוא יהיה בקומה ראשונה, קומת היסודות. הקומה השנייה של המוזיאון היא עוסקת במסע היהודי. אגב, בן, אנחנו מתחילים את הסיפור במסע של אברהם אבינו, כי זה הסיפור של היהודים, אז משם אנחנו מתחילים, ובעצם יש לנו בקומה השנייה את כל הגלגולים של העם היהודי לאורך הדורות, כאשר כמובן מצד אחד אנחנו רואים את הסיפור שקרה מחוץ לישראל, כולל הגלויות שהפכו יותר מאוחר לתפוצות, ומצד שני את ארץ ישראל, כיוון שתמיד הייתה פה רציפות יהודית לאורך כל הדורות, אז גם כאן ממשיך הסיפור. אז הסיפור שלנו נפרד ונפגש, נפרד ונפגש, ורואים את זה בצורה פנומנלית בקומה השנייה.
איך את עונה תשובה לאותם ההיסטוריונים שבאים ואומרים שהייתה תקופה של קרוב ל-700 שנה שבה היהודים לא ישבו בתחומי ארץ ישראל, דהיינו מהים עד לנהר?
היה לנו פה רציפות בארבעת ערי הקודש, באיזשהו נוכחות, והיה מספיק מהסיפור יהודי להישאר כאן כדי שנצליח למשוך את החוץ של הסיפור לאורך הדורות.
זאת אומרת, כבודדים.
להתווכח עם היסטוריונים זה לא כל כך, אפשר להתווכח גם על הגדה של פסח עד מחר בבוקר, ובסוף בערב פסח נשב ונקרא אותה, כי זה הסיפור שלנו.
כי זה חלק מהנרטיב.
בדיוק.
אבל ישנו היסטוריון למשל ששמו דוקטור יגאל בינון, שטוען ששבעת הספרים הראשונים בתנ"ך, דהיינו חמשת חומשי תורה ויהושע ושופטים, אין להם כוח היסטורי, ולא נמצא שום מימד היסטורי להוכחת המקרא. לעומת זה, החל מתקופת המלכים, דהיינו שאול, דוד ושלמה וההמשך, יש על זה ממצאים היסטוריים, ולכן בעצם הקנוניזציה הייתה אמורה להתחיל רק מספר מלכים.
אוקיי, אבל היא לא התחילה מספר מלכים.
את זה את אומרת כאישה מאמינה או
בוא נגיד ככה, אני לכל הפחות אומרת את זה כאשת מקצוע שמתעסקת בסיפור היהודי. הקנוניזציה לא התחילה מספר מלכים. היהודים סיפרו לעצמם משהו אחר. את יכול לא לאהוב את זה, את יכול להתווכח עם זה, אבל זה המצב. בואו רגע נקבל שזה המצב. שיש סיפור, הוא מוסכם דיו, הוא אמיתי דיו בלב שלנו. בואו נמשיך משם. כבודו של הוויכוח האקדמי במקומו מונח, הוא לא משפיע עליי בהכרח לפה או לשם.
זה חלק מהנרטיב, זה חלק מהאמונה, ופה, וכך גם מתחילה בקומה השנייה הרצף היהודי.
נכון. גם אם המדע יעמוד על הראש והוכיח לי שאברהם אבינו לא היה קיים, לא משנה שמדע זה דבר מתפתח, בעוד 100 שנה יפריחו, הרי מדע מוגדר באמצעות ההפרחה. זה לא ישנה לי שהסיפור היהודי מתחיל שאברהם אבינו נאמר לו לך לך. זה טוב מספיק בשבילי כשאני באה לדבר עם הדורות הבאים על המטען התרבותי, הרוחני, הסיפורי שהם מקבלים לידי מהדורות הקודמים. בסדר? אז כל הקומה השנייה מתעסקת עם הסיפור היהודי של המסע, עם הרבה דגש דווקא על הסיפורים הנסתרים יותר, על, כמו למשל התפקיד של נשים בעיצוב של ההיסטוריה היהודית, משהו שהוא לא תמיד מסופר במיינסטרים, אבל בהחלט שהוא נוכח. כל זה בקומה השנייה.
האם, רק רגע, אני שביקרתי בקומה השנייה חיפשתי את יעל.
יעל אשת חבר הקני?
נכון.
שרגת סיסרה?
נכון.
ונתנה השראה לרחל אדריה, הגיבורה שלנו מאופקים?
לכן אני שואל, מדוע בעצם יעל פוספסה או שאני פספסתי אותה?
לא, אני לא חושבת שהיא פוספסה, היא נמצאת שם, בביקור הבא אני אראה לך איפה היא נמצאת.
הבנתי.
אז זו הקומה השנייה. קומה שלישית היא קומה מאוד מיוחדת, שבעצם אומרת, מאויבי להללויה. הרבה פעמים היהודים סיפרו לעצמם סיפור מאוד עגום על ההיסטוריה שלהם. סוג של אוסף האסונות והדברים הקשים שקרו לנו, והרבה מאיתנו גם בזהות נשען שם. פה כשהקימו מחדש את אנו, שעוד קראו לו אז בית התפוצות, הבינו שחייבים לתת דגש גם על החגיגה, החיובי, התרומה לאנושות, העושר, השמחה היהודית וכל הטוב והיופי הזה, והקומה היהודית השלישית מוקדשת לסיפור הזה. הללויה, הפסיפס והשמחה והאושר של העם היהודי. מה מאוד מעניין בקומה הזאת? האוצרות של אנו, ובכלל התפיסה החינוכית, לוקחת בחשבון שהעם היהודי הוא עם אמיתי. הוא לא רק רעיון. וכשיש עם אמיתי, יש קהילות, יש משפחות, יש זרמים, יש מנהגים, יש פשוט עם אמיתי, ואפשר להציג אותו, אפשר להראות אותו.
יש פלורליזם.
אגב, יש גם קנאות לצד הפלורליזם, אבל זה חלק מהסיפור. אז למעשה, בקומה השלישית מוצג משהו מאוד מיוחד, ואני לא בטוחה אפילו שיש מוזיאון שיש לו את היומרה הזאת. אז אתה הולך שם ואתה רואה את המוזיקה, המחול, הקולנוע, ההומור, הכתיבה, המשפחות, האינדיבידואלים, יש ממש גלריה של אנשים מאוד מעניינים ומגוונים מספרים מה זה בשבילם הזהות היהודית שלהם. אגב, חשבנו להקליט את זה מחדש עכשיו, לאחר השביעי באוקטובר. אז יש שם משהו מאוד מיוחד שמדבר על הססגוניות בלהיות שייך לעם היהודי, שאסור לשכוח אותה, אפילו בשעה קשה הזאת אסור לשכוח אותה, והיא נותנת המון, המון עוצמה להיות חלק מהדבר הגדול הזה. אז אלו שלושת הקומות. מילה על הגלריות.
עוד דקה אחת לפני שניכנס לגלריות. אתם גם, באיזה מידה אתם נותנים תשובה לאותם האנשים שמעלים ספקות? הם מעלים ספקות בכל הנושא הזה של העם היהודי של 2500 שנה, וכבר דיברנו על השאלה האם היה רצף מלא או רצף חלקי. באיזה מידה אתם נותנים לזה תשובה?
קודם כל, המוזיאון נשען על הרבה מאוד יתדות, גם באקדמיה, ויש פה יכולת לתת פייט לכל מיני דעות ומחקרים ואלטרנטיבות. הם לא מטרידים אותי בכלל, בן. מי שרוצה לריב באקדמיה, זה לא אנשים שמטרידים אותי. אתה יודע מי מטריד אותי?
בבקשה.
אנשים שמגיעים, ולמשל, מאוד נבלים שאצלנו בקומה השלישית אפשר לראות רפורמים. מה לעשות? רפורמים זה הזרם הגדול ביותר בקרב יהדות צפון אמריקה.
ברור, ברור.
ומי שנבהל לראות אותם כלולים, מבחינתי זה ממש מדאיג אותי. נכון? כי אנחנו כבר מדברים על מה הגבולות של העם היהודי. זה דבר שמי שיקר לו ההמשכיות של העם היהודי, זה על הרדאר שלו, וצריך לחשוב איך מתמודדים עם זה. עם זה שאין הסכמה, על, כשמדברים על העם היהודי, מי בפנים ומי בחוץ.
אבל באיזה מידה אתם מנסים לשכנע את המשוכנעים? אני הייתי רוצה לשמוע איך אתם רוצים לשכנע את המכחישים. האם למשל הפורום החילוני, שזה פורום מוכר בארץ, אני כבר ראיינתי את חלק מהם כמה וכמה פעמים בשידורנו ברדיו סול, והם מנתקים את עצמם מהעם היהודי. הם לא רוצים קשר לעם היהודי. אומרים, ישראלים אנחנו, וישראלים כך ליבנו, והקשר לעם היהודי צריך להתנתק. איך אתם משכנעים אותם?
את ההורים או את הילדים?
בוא נתחיל עם ההורים, ואחר כך בוא נדבר גם על הילדים.
אז דווקא את ההורים אני פחות פוגשת, כי אם הורי יבחר שהעם היהודי לא רלוונטי ולא הביא את הילדים שלו, אז הוא לא יפגוש את המסרים שלי. אבל ילדים אני פוגשת בעשרות אלפים בשנה. משפחות אנחנו פוגשים, הנה עוד מעט פסח, כבר התחילה בעצם חופשת הפסח, מגיעות לפה משפחות, ואגב, הרבה מאוד מהם, אפילו הייתי אומרת חצי, זה משפחות של דתיים סרוגים, דתיים לאומיים, שנהנים מאוד במוזיאון.
אבל נעמה, סליחה, הדתיים הלאומיים והמשיחיים והחרדלים והחרדים, you are preaching to the preachers. את משכנעת את המשוכנעים.
יש עליהם דברים אחרים, כן?
אני הייתי מקווה שאתם גם משכנעים את בעלי הספקות. איך אתם משכנעים את אלה שספקנים? למשל, הפורום החילוני הוא פורום אקדמאי עם אנשים בעלי מחשבה, הם לא, כמו שאומרים, בעלי מעוף קצר. איך אתם משכנעים אותם?
אוקיי. הנה התשובה שלי, בן. הסיבה שהם מתנגדים לזהות יהודית זה שהם מבינים בטעות את הזהות היהודית שלהם כזהות דתית. ואם אתה אדם חילוני ואתאיסט, אז אתה מחפש לבעוט בזהות הזאת ולהתנתק ממנה. אבל הזהות היהודית היא לא זהות דתית, כי היהדות היא לא דת. היהודים הם עם, ואתה חלק מעם. ואם אתה תחתוך את עצמך מכל ההקשר הזה, תגיד שאתה ישראלי, ישראלי בת 76 שנה עוד מעט, כן? זה מאוד מאוד קצר, זה לא תרבות, זה אפילו עברית שאנחנו מדברים בה בת אלפי שנים. אם אתה תנתק את עצמך מכל המקורות האלה, אתה אדם תלוש וחלש.
אותי שכנעת, גם... אותי, אני באתי למוזיאון...
אז אני חושבת שהאמירה
לא, עוד דקה, עוד דקה. אני באתי למוזיאון לא בכדי להשתכנע, אלא כדי ליהנות מהמוזיאון, מה שאני כל פעם נהנה. איך את משכנעת את אלה שמעוררים ספקות? איזה ימי עיון אתם עושים? איך אתם מקרבים את הנוער, שהוא נוער מהקיבוצים, ישראלי מלא? אני לא בטוח כמה הוא יהודי מלא.
הנוער שלנו הוא מדהים בן, והוא יהודי מאוד, ובקישקס של הילדים והנוער, הוא הלב שלהם במקום הנכון. מה שהרבה פעמים חסר להם זה אוריינות ושפה. אנחנו פוגשים פה ילדים, גם ילדים בכיתה ג' יש להם איזה רגש טבעי
ילדים
חם.
ילדים בכיתה ג' במה? בבית ספר הממלכתי דתי או בבית ספר הממלכתי?
מגיעים לפה ממלכתי וגם חמד.
נעמה, בבתי לא הספר הממלכתיים כמעט ולא מלמדים יהדות או כל הקשור במוזיאון.
והשאלה היא איך אתם מקרבים את זה. איך אני משכנעת את הספקנים? קודם כל, המוזיאון מדבר בעד עצמו. אתה מגיע לכאן ואתה רואה בצורה מאוד חווייתית ומאוד כלילה מסרים מאוד מאוד עמוקים של שייכות וזהות. מעבר לזה, יש לנו כל מיני שכבות של תוכן נוסף על גבי הגלריה. למשל, יש הסיור האודיו החדש שלנו, הוא על יהדות עיראק. אז עיראקים שמעניין אותם קצת המקורות ולשמוע יותר, יכולים לבוא לפה ולחוות את כל המוזיאון דרך שכבה של יהדות עיראק. בסוף, אנחנו חלק מהסיפור. אנשים שנכנסים לכאן יש להם חומר גלם של העם היהודי שאפשר להתחבר דרכו. מעבר לזה יש לנו תמות ונושאים, למשל הימים הלאומיים שבאים עלינו, הייתי אומרת לטובה, אבל האמת שזה ימים לא פשוטים בכלל, כי אנחנו בתקופה לא פשוטה בכלל. כל התוכן שלנו, גם לקהל הרחב ולמשפחות, הוא הולך להתמקד בחיבור שלנו לארץ ישראל, שהיא הבית של העם היהודי. למה? כי לדעתנו היום זה משהו שיכול מאוד לחזק ולתת חוסן ומשמעות לישראלים פה לאור מה שקורה לנו. וזה חלק מהסיפור שלנו, שאנחנו בוחרים להבליט, כי כרגע זה צו השעה. אז אני חושבת שאפילו אם אתה סקפטי, או יש לך איזה אלרגיה, או הדבר האחרון שאתה רוצה שיגידו לך זה שאתה יהודי, יש כאן דרך למצוא, להתחבר, לשאול שאלות, לאתגר את עצמך. נדמה לי שאחרי 7 באוקטובר, גם מי שלא אוהב את זה, קצת קשה לו להתכחש שאנחנו טיפה יותר יהודים ממה שהרגשנו לפני 7 באוקטובר.
נכון, לצערנו הרב, נכון. לא זו, לא זו הדרך, אבל נכון.
לא בחרנו שיקרה לנו מה שקרה לנו, אבל עכשיו אנחנו כן צריכים להגיב, ואנחנו כן חייבים למצוא דרך להתחבר לחוסן הפנימי שלנו, ולשמור על עצמנו, והדרך למצוא חוסן פנימי זה מחיבור למקורות העמוקים, זה לזהות והשייכות. במובן הזה אנו הוא משאב שלא דומה לשום דבר אחר. כאן אפשר להתחבר לבארות העמוקים של עם שהצליח לעבור גם דברים יותר קשים מזה פעם אחר פעם.
אתם עורכים כנסים לנוער או למבוגרים בשפות השונות מעבר למה שהוא רואה בתצוגות במוזיאון?
בוודאי, כמעט כל יום יש כאן משהו. ביום חמישי היה כאן את הכנס של תלמידי מחשבת ישראל בממלכתי, שהיה, זה כבר מסורת של כמה שנים, זה היה ממש מדהים. אנחנו מתחילים בקרוב סדרה של ימי ההשערה למורים, דווקא במקצועות המחר, סביב הסיפור של חוסן מתוך זהות ושייכות. זה חלק מהפעילות של חודש תקומה, החודש הממלכתי שהוכרז במערכת החינוך. יש לנו כאן הכשרות של מורי דרך על בסיס חודשי, שהם באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה.
האם חיילים למשל שפוקדים את יד ושם תחת איזושהי תוכנית מסוימת, אתם גם פוגשים אותם שם תחת, לפחות במבד אחד, אני יודע שזה חלק מהתוכנית.
אז גם אנו היא חלק מה... יש לנו התקשרות ארוכה עם חיל חינוך וגם חילות נוספים. מגיעים לפה בערך 15,000 חיילים בשנה. יכול להיות שאחרי 7 באוקטובר המספר הזה גם יגדל, כי יש להם ביקוש יותר גדול למוצרים של זהות יהודית באופן טבעי. אנו עובד המון עם הצבא, ואני חושבת שהרבה מאוד... בוא נגיד שכמות מאוד מאוד נכבדה של חיילים עוברת כאן כל שנה, וכמובן הקצונה יותר בחירה גם כן.
את מנית כ-15,000?
משהו כזה, כן. זה המספר השנתי שלנו. לפעמים יותר, לפעמים 20, 22. אז אנחנו באמת עובדים בכמות מאוד מאוד גדולה עם הקהלים האלה.
ומה תתמקדי רגע בנוער? כי הנוער הוא בעצם העתיד. איך אתם מחדירים יהדות לנוער? ובעיקר לנוער החילוני, הוא לומד אפס בתוכניות הלימודים של החינוך הממלכתי. הוא לא מעולה. לומד כלום.
מעולה. אז טוב, אז יש לנו שני מסלולים שאנחנו עובדים עם הנוער. אחד זה תוכניות חד פעמיות, והשנייה זה תוכניות רב פעמיות. תוכניות רב פעמיות. יש לנו תוכנית דגל בת 30 שנה, שהיא תוכנית השורשים הכי טובה והכי גדולה בעולם, קוראים לה סיפור משפחתי. זו תוכנית שבעצם עושה עבודת שורשים, אבל הפוכה לגמרי מכל המחקר הרגיל ששגור במערכת, היא הרבה יותר אומנותית ויצירתית וכיפית וכלילה, אפשר להירשם אליה בתוך האתר שלנו, קוראים לה סיפור משפחתי. השנה יש לנו 600 תלמידים ישראלים שמשתתפים בה, בכיתות זין ח', היא באמת תוכנית מעולה ואנחנו מאוד גאים בה, היא עוברת עכשיו גם התאמה לגילאי 16-17, יחד עם משרד החינוך, זה התוכניות הארוכות יותר.
ומי המשתתפים בתוכניות האלה מבחינת המגזרים?
גם הממלכתי וגם הממלכתי דתי. אגב, הממלכתי הרבה נוער עולה.
הממלכתי דתי זקוק לחיזוקים האלה?
כיוון שגם בממלכתי דתי יש תוכניות שורשים, והרבה פעמים הם מחפשים את הערך המוסף, אז גם הם מגיעים אלינו. ומשתתפים בתוכנית, ושנה הבאה אנחנו גם נרחיב אותה עוד יותר, גם בישראל וגם בתפוצות. ועכשיו הגענו לתוכניות חד פעמיות, באנו מבקרים למעלה מ-30,000 תלמידים ממערכת החינוך, באחת מ-8 תוכניות שונות ומגוונות. התוכנית האחרונה שפתחנו, שהיא מה שנקרא sold out, עוד לפני שהתחילה השנה, לא ידענו אז שתהיה מלחמה, אבל משתתפים בה השנה 6,500 תלמידי כיתות י' וי' א', קוראים לה תעודת זהות יהודית ישראלית. סתם בשביל ההמחשה, הרי כל תוכנית יש לה מסר אחר. המסר של התוכנית הזאת היא, אתם הופכים להיות מבוגרים צעירים במדינת ישראל, אתם הופכים להיות כאן אזרחים עם תעודת זהות, וישראל היא לא רק מדינה דמוקרטית, חובות וזכויות, אלא הבית הלאומי של העם היהודי. והנה המשמעות של זה. עכשיו בפורכם כמבוגרים צעירים. תוכנית ממש מעולה, שכמו שאמרתי, השנה כבר אין מקום, אני אפילו לא בטוחה ששנה הבאה עוד יש מקום, אבל אפשר להזמין אותה דרך מערכת גפן, ובאמת הולך איתה מאוד טוב.
אולי תספרי לנו התוכנית הזאת, מה היא בעצם מכילה? הרצאות פרונטליות, מיצגים אלקטרונים, במה זה מדבר?
נכון. אז יש לה גם, קודם כל, לב התוכנית זה איזשהו סיור מודרך בתוך הגלריות, שהנוער צריך לבחור לעצמו איזשהו עמדות והשקפות ואיזשהו מתודולוגיה של דילמות. לפני כן יש הרצאת פתיחה שחושפת את הנושא של העם היהודי. כמו שאמרת, לרוב הנוער בישראל, זה פעם ראשונה שהם שומעים, למשל, שרוב העם היהודי בכלל לא נמצא כאן. זה חדשות בשביל רוב הנוער הישראלי.
תאמרי לו שבשנת, לפי הדמוגרפים, בשנת 2050, כ-52% מכלל העם היהודי אמור לגור בארץ ישראל. פעם ראשונה בשנות...
בוא נחכה לדמוגרפים, אבל נתחיל מזה שבעצם רוב הנוער הישראלי לא מכיר, כי לא, אנחנו לא מלמדים ילדים ונוער פה שהם חלק מהעם היהודי, כי אנחנו בעצמנו שכחנו. ושכחנו בגלל מפעל מאוד חזק שקוראים לו שלילת הגולה, שהוא היה מכוון לחלוטין. הוא הביא גם בקצה הקיצוני שלו לכך שגזרו לילדים תימנים את הפאות ברגע שהם עלו לארץ, אבל בקצוות הרכים הוא פשוט הפך אותנו לעברים לקונטקסט שאנחנו חיים בו.
נעמה, אז... זה לא התחיל פה, זה התחיל ברדישבסקי כאשר אמר, עברים אנחנו ואת ליבנו נעבוד, ותעזבו את היהדות ותעזבו את ההלכה, אנחנו רוצים להקים פרוטוטייפ ישראלי חדש, חלוץ, עובד אדמה, עובד בניין, מכנסיים קצרים, סנדלים וכו'. וזה אומץ על ידי בן גוריון, וכך הלאה עד שהתחיל במהפך ב-77, קיבל שינוי.
כן, זה התחיל עוד קודם, כבר למשל אליעזר שווייד, שאגב הוא מצוין פה בתערוכה בקומה שלישית, הוא מדבר על כך ששלילת הגולה פגעה בזהות היהודית כבר של הנוער בדור תשח. בדור תשח זה כבר עשה נזק זהותי חינוכי.
ברור.
ועדיין באותו מאבק. למעשה הדרך היחידה חוצה זה להחליף את שלילת הגולה הזאת, שבעצם אומרת, הגולה היא מצב זמני, בלתי רצוי ונחות, ולכן אני הישראלי יותר טוב מהם, וכל מבט מכונן על היהודים מהתפוצות זה מבט מתנשא. הדרך היחידה החוץ הזה להחליף את שלילת הגולה בחיבור לעם היהודי, ובכך אנו עושה עבודה באמת מצוינת מרגע הפתיחה המחודשת, ואני בטוחה שכל משפחה שתבחר לבקר פה בפסח או בימים הלאומיים, גם כן תחווה את אותה חוויה.
אז אתם מחייבים את הגולה? אתם מחייבים את החיים בתפוצות? או מה, לא הבנתי נכון?
אנחנו מספרים את סיפורו של העם היהודי. פחות מחצי מהעם היהודי נמצא כאן, וקצת יותר מחצי נמצא מחוץ לישראל. וזה עם אמיתי, ויש לו סיפור אמיתי ששווה לספר. ומי שלא מבין את זה, לא מבין את עצמו.
ולכן
אנחנו מספרים ולא שופטים. אני לא אומרת זה רע, זה טוב, תעשו ירידה, תעשו עלייה. זה העם שלנו. במקום להתחיל להגיד לו מה צריך להיות, בואו רגע נקבל את זה, שזה מי שאנחנו, ונתחיל משם.
ומה עם הפעילויות המיוחדות שאתם אמורים לעשות עכשיו בתקופת החגים המסורתיים? וחגים הלאומ... וימי הזיכרון הלאומיים, מה עם הדרכות או האירועים המיוחדים שאתם עומדים לקיים ולהזמין את הנוער או את המבוגרים לבקר אצלכם?
מעולה. אז קודם כל יש לנו את קודקס הסון שסיפרתי עליו קודם. מעבר לכך יש לנו תערוכה חדשה 7 באוקטובר שמספרת את הפרק הנוכחי בסיפורו של העם יהודי, וגם מחברת אותו קצת להקשר היותר גדול שלו, ההקשר של העם יהודי וכמובן לא ההקשר של מדינת ישראל. התערוכה היא מאוד חזקה, היא לא מומלצת לילדים בשום צורה, היא למבוגרים, אולי לבני נוער קצת יותר מבוגרים ומעלה. יש לנו כמובן גם את גלריית הילדים, שהיא אחת הגלריות הילדים הכי טובות בארץ, שקוראים לה גיבורים, שהיא תהיה גם כן פתוחה, לא בכל מועד פסח, אבל לקראת הימים הלאומיים וכולי.
אגב, מה זה גלריית ילדים? אולי תפרטי כדי לעודד את הילדים להגיע?
מצוין. אז הגלריית הילדים שלנו זה בעצם מרחב גדול משחקי, סביב הסיפורים של יהודים פורצי דרך, שיש להם תרומה משמעותית לאתוס שלנו, של העם היהודי, וכל המשחקים ממש מותאמים לילדים, נגיד מגילאי 4, שהם ממחישים את סיפורו של אותה הגיבורה או גיבור.
אז תפרטי, אולי תוכלי למנות לנו יהודי או יהודייה שהייתה פורצת דרך, שמעניינת את הילדים ובעצם מקשרת אותם אליהם?
בשמחה, אז אני אתן שתי דוגמאות. הראשון זה טרומפלדור, שבעצם בפינה שלו הילדים צריכים לנסות לזחול עם יד אחת, כיוון שטרומפלדור איבד את ידו במלחמת רוסיה יפן, ומאוד אוהבים את זה, וזה גורם להם לזכור אותו, ולזכור את תל חי. דוגמה שנייה היא שיש פינה שבה ניתן להקליט את שידור הטלוויזיה הראשון של הכרזת המדינה יחד עם בן גוריון, מאוד מתאים לימים הלאומיים, וגם ילדים מאוד אוהבים להקליט בשחור לבן ולראות את עצמם אחר כך. אז זה דרכים מאוד פשוטות ונגישות להנגיש גם רעיונות גדולים וכבדים לילדים.
ומסך הכל המבקרים אצלכם, כמה מהם באחוזים באופן כללי הם ילדים או נוער צעיר?
אחוזים ניכרים. גם ביום רגיל אנחנו מלאים עד אפס מקום בבתי הספר במשך כל שעות הבוקר. ובימים שאין בית ספר, מה שנקרא השבת והחגים והחופשות, המבקר הקלאסי שלנו זה משפחה. לדעתי המבקרת הכי מרוצה פה זאת סבתא עם נכדים. יש משהו בסיפור
למה,
שלה...
למה? כי ההורים כבר מסודרים?
אני חושבת שההורים יותר מדי מוטרדים בשביל לספוג את כל הכיף של אנו.
מוטרדים או לא רוצים להיות מוטרדים?
לא, אני חושבת שיש משהו לסבתא, שבעברה בן דורית סבתא סבא יש להם תפקיד מיוחד, ואנו זה המקום לחגוג את התפקיד הזה, כי הזהות היהודית היא זהות בן דורית. ולכן כשאת באה עם הסבא ועם הסבתא, את הכי נהנית מהמוזיאון הזה.
ומהו המשוב שאתם מקבלים מהם בסיום הסיור או... או בסיום התוכנית החינוכית?
תראו, אנחנו מודדים שביעות רצון, והשביעות רצון פה היא מאוד גבוהה מאנו, ויש לנו המון ביקורים חוזרים. לדעתי גם אי אפשר לראות את המוזיאון בבת אחת, זה דורש 3, 4, אפילו 5 ביקורים נפרדים כדי לראות את כל הגלריות. אגב, לא הזכרתי את הגלריה הכי חשובה, היא לב המוזיאון, גלריית בתי הכנסת, בשמה הללויה.
אני הייתי מגיש לך אותה, אבל טוב שאת אלית.
כן, אולי בן אתה צריך לספר, כי אתה מעריץ אותה גם כמוני.
אבל לכן את באת לשידור, ואנחנו מאוד נשמח אם קצת תפרטי מה אומרת הגלריית בתי הכנסת.
אז אפשר לראות שם דגמים קטנטנים של בתי הכנסת החשובים של הקהילות הגדולות מכל העולם. חלק מהפרטים הם כל כך קטנים שאפילו צריך זכוכית מגדלת. ואני חושבת שבית הכנסת הוא היה ליבו הפועם של כל קהילה יהודית בעולם. רואים שם גם את ההבדלים העצומים בין הקהילות, אבל גם את הנקודות של הדמיון. ולמעשה סיפורו של העם היהודי, מה שמיוחד בציוויליזציה היהודית, לעומת ציוויליזציות אחרות, אפילו נגיד כמו סין, או, זה שיש גיוון מאוד גדול, אבל יש איזשהו דרך להישאר עם אחד דרך הקישוריות. אנחנו מחוברים אחד לשני, ויש קשרים בין הקהילות, אז למרות שנורא משתנים, וכל קהילה מתאימה את עצמה למקום שבו היא נמצאת, עדיין יש חיבור, ויש משהו שמאחד, ובתי הכנסת מציגים את זה בצורה כל כך טובה, אפילו לא צריך להכביר במילים, פשוט בואו ותחוו בעצמכם.
החיבור הוא בעצם ספרי התפילה.
קודם כל, זה של לב הקהילה הוא מקום של כינוס, וזה שבית הכנסת הוא המקום שבו יש את הצדקה, וגם הצורך להתייחס למציאות החיצונית. יש לנו ברוסית תפילה לשלומה של מלכות, שהיה תלוי בבית הכנסת. זה חלק מהתגובה למצב המקומי. אז אני חושבת שזה פשוט גלריה שממחישה את זה בצורה כל כך טובה וכל כך יפה, והיא ממש לב ליבו של, של מוזיאון אנו.
ובמחלקת החינוך במוזיאון, כמה אתם מונים?
יש לנו משהו כמו 20 עובדים בחטיבה, ויש פה עוד כ-70-60 אנשי הדרכה, שהם אלה שבעצם פוגשים את הקהל הרחב, את החיילים, את התלמידים, את הגמלאים.
ויש להם גם מרצים מהאקדמיה?
כן, יש לנו אפילו שיתוף פעולה עם אוניברסיטת תל אביב, שנקרא מרכז קוראת לציוויליזציה יהודית, שאנחנו עובדים איתם הרבה, כולל אירוח של מרצים מהאקדמיה. אגב, האירוע הבא הולך להיות בשבועות, הולך להיות כאן ערב לימוד גדול של אנו ואוניברסיטת תל אביב.
בשבועות?
בערב שבועות, כן.
בחלק מתיקון ליל שבועות.
בדיוק.
ואז מה אתם עושים שם?
עוד מוקדם לומר, אבל ברגע שתהיה תוכניה, נשמח לשתף.
הבנתי, זאת אומרת, זו שנה ראשונה שאתם עושים משהו, או זה כבר...
כן.
כי אני לא זוכר שראיתי את זה בעבר, אבל זה יפה. עכשיו, שאלה נוספת, מהם הדרכים ליצור קשר עם המוזיאון, ועם מי ליצור קשר כדי להגיע ולקבל הדרכות במוזיאון, או סמינרים ודברים כאלה?
מעולה. אז כל המידע נמצא באתר שלנו, אנו מוזיאון העם היהודי. ברגע שתיכנסו, יש אפשרות כבר להזמין את הביקור באתר, או לפתוח התכתבות דרך הוואטסאפ עם הבוט של ההזמנות. זה ממש פשוט, זה ממש קל. אני רוצה להגיד מילה על פסח. בפסח יהיו לנו כאן ביקורים חינם באנו, בגלריות המרכזיות.
דרך... פסח אומר כל 8 הימים?
לא, יש רק יומיים חול המועד.
אתם לא פתוחים בחג עצמו?
אנחנו פתוחים לא בהסדר הזה של האירוח של בנק הפועלים, וניתן יהיה לרשם דרך בנק הפועלים 3 ימים לפני, ובעצם להתארח פה חינם במהלך חול המועד.
אבל בשיחת קדם השידור בינינו, אני הבנתי שהימים יהיו ימים פתוחים להוציא את ארומה כבית קפה. אבל
ארומה פועל והוא קשר לפסח גם בחול המועד.
אבל לא בחג עצמו.
נכון.
ובחג עצמו המוזיאון יעבוד? יהיה פתוח?
בחג עצמו לא. בשבת המוזיאון, אני חושבת, יהיה פתוח כרגיל ללא מחר. אנו זה מוזיאון שפתוח בשבת למבקרים, אך אין פה פעילות של מחר. צריך לקנות כרטיס מראש ולהגיע. ארומה לא פועל בשבתות.
ומה עם האקטיביות שלכם לקראת החגים הקשורים למוזיאון?
ימי הלאום?
כן.
קודם כל יש לנו כאן המון מבקרים, גם סביב יום השואה, שיש לנו פה זיכרון בסלון ב5 שפות, בשיתוף עם מסע. יש לנו גם הרבה מאוד מבקרים מחול דווקא ביום הזיכרון ויום העצמאות, כולל קבוצות של מומנטום, שזה ארגון מאוד חשוב יהודי בצפון אמריקה והעולם. ומעבר לזה, בימי הלאום, אנחנו נציע כאן גם סיורים מיוחדים וגם פעילות למשפחות, שתעסוק בקשר בינינו לבין ארץ ישראל. קשר בין אלפי שנים, קשר עמוק מאוד בין עם למולדת שלו.
נעמה, תרשי לי משהו לומר. זה מאוד חשוב שיהודי העולם באים לראות את המוזיאון. אבל אני הייתי מבקש מאוד שתפני יותר תשומת לב לישראלים שבינינו, שהם לא רואים את הקשר, או שלא הראו להם את הקשר, או שבבתי הספר הממלכתיים בכלל לא מדברים על הקשר. איפה אתם שמה?
אז כל מה שתיארתי זה מוצרים למשפחות ישראליות, שיגיעו ומוזמנות לתוכן שיתעסק בקשר בין העם היהודי וארץ ישראל. בן, אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל מאז השביעי באוקטובר, התיירות החינוכית מחול, שהיא מאוד חשובה, והיא בערך 20, אחוז מהמבקרים שלנו בשגרה, ירדה ל-5 אחוז מהגודל המקורי שלה, בגלל המלחמה. אז אנחנו, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, הוא בראש ובראשונה על ישראלים.
אולי אני חוזר על זה שוב. בהכירי מעט את החינוך הממלכתי, הוא לא מקדיש שעה בשבוע לכל מה שקשור במוצגים של אנו העם היהודי. לא נותן לזה שום התייחסות. וככל שאתם תקרבו אותם, את הנוער, מגני תקווה, מקריית אונו, מאפולה וזה, להערכתי, המומנטום יגדל.
נכון, וזה בדיוק מה שאנחנו משקיעים בו את מרב המאמצים שלנו. א', דרך בתי הספר ומערכת החינוך, ב', דרך הכשרות מורים, ג', דרך מוצרים למשפחות הישראליות.
אתם מכשירים גם מורים מהממלכתי? נכון. מהזרם המחשרי?
נכון.
ולסיום, נעמה, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו היום?
אז אני אגיד ככה. השביעי באוקטובר הוא קצת שבר את הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על מי אנחנו. וזה מכריח אותנו לחשוב מחדש. לדעתי, הדרך היחידה של הישראלים שלנו החוצה מהמשבר הזה, בלי שאנחנו נאבד לחלוטין את תחושת הכיוון ומי אנחנו, זה דרך חיבור לעם היהודי. זה נכון שבשביל הישראלים זה השביעי לאוקטובר, ומה שקורה לנו עדיין זה הדבר הכי גרוע שהיה לנו מאז קום המדינה. אבל בשביל העם היהודי, אנחנו יודעים לעבור ביחד דברים מאוד קשים, ואפילו לסגשג אחר כך. והדרך להתחבר לעם היהודי בשביל הרבה ישראלים היא לא נגישה, היא בכלל לא פתוחה. אז אני מזמינה אתכם לראות באנו את המשאב הזה, את המפתח איך להתחבר לסיפור יותר גדול. תגיעו לכאן ואתם תראו שאתם תרגישו כבר בעצמכם את הקונטקסט, את החיבור הזה, את הרוחב שנותן המון חוסן מתוך שייכות ומתוך זהות. אז זה הדבר האחרון שהייתי רוצה לסיים איתו, והוא באמת מה שנקרא מדם ליבי, כי זה בעיניי צו השעה, לא רק למורים ומנהלים, גם להורים. בסוף אנחנו צריכים לשמור על הילדים שלנו, לחזק אותם מבפנים, ולהיות שהם יהיו מסוגלים לעבור את זה, ואפילו להצליח לבנות את הקומה הבאה בסיפור הגדול שלנו.
תודה לך נעמה, יישר כוח. אנחנו כולנו מחזקים אותך, ובינינו הטארגט הוא עצום, הוא אינסופי. ואני מבחינתי ממליץ לכולנו להבין ולהתחבר לשורשי העם היהודי. ולנו הישראלים במדינת ישראל, יותר מכך, בביקורים במוזיאון הייחודי לנו, אנו העם היהודי. ולפני סיום, נשמע את אריק איינשטיין בשיר השיירות, המסמל את השיירות היהודיות האינסופיות שבסוף הגיעו לי ארץ ישראל.
בלשונות רבות מספור דיברנו, וזה את זה כמעט בכלל שלא הכרנו, ומקומות רבים מאוד עזבנו, ורק מקום אחד רצינו ואהבנו. ומקומות רבים מאוד עזבנו, ואל הארץ, אל הארץ באנו. ונמשכת שיירה מן המאה שעברה, רחוקים כבר היוצאים, ניכרים בחלוצים שעמלו עבדו בפרך בלי לראות את סוף הדרך. ועכשיו עוברים אנחנו, לא שקטנו ולא נחנו, לא ימשיכו בלעדינו, זוהי הרפתקת חיינו.
Yeah. הפתעות ומחנות תיגחנו, אל הפיצות ואל הישימון הלכנו, מקצות ערב מרוסיה ופולניה, הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה, מקצות ערב מרוסיה ופולניה, הדלקנו אור גם בדימונה גם בדגניה. כל הגלויות וכל הבעיות, עם נוצר בארץ קמה ושפה אשר נרדמה שוב.
ולסיום מאזינות ומאזינים, הערב הבנו שוב שלא ניתן לנתק אותנו הישראלים מכוב מחצבתנו ומשורשנו כעם היהודי. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ במספר 0545-999-030. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע דרך הגוגל, ואתם בהאזנה עם כ-40 שדרנים בכל הנושאים פשוט וקל. ולפני שניפרד, נשמע את אברהם מרדכי שוורץ בשירו "כל דודי דופק". הפעם הדוד הוא האל, הדופק על דלתותיו של העם היהודי. המשך ערב טוב לישראל, מצוות התוכנית שוקי הטכנאי, וממני העורך והתחקירן והמגיש, בן שפט. שלום שלום, ויהיה שלום.
Ich bin ungeheuer.